שלום לכולם. בפרשתנו התחדד ההבדל בין יעקב לבין עשיו. חלק מהרצון להבחין את הזהות של עם ישראל, כמו שהבחנו בין יצחק לבין ישמעאל, אז יש עוד בירור בין יעקב לבין עשיו. לעשיו יש מעלה גדולה. עשיו מפעיל המון המון חוכמה, משתמש המון המון בחוכמה, כמו שמפואר בפרשתנו. והיה ויצחק את עשיו כי ציד בפיו. מה זה לצוד? בשביל לצוד צריך הרבה הרבה חוכמה, הרבה תחבולה. צריך להכיר את כל החיות ולעקוב אחריהן ולחשוב על כל מיני שיטות, איך לקחת, לדוג, לתפוס. צריך הרבה ללמוד את המציאות ולחשוב, לחכום, לחכים. ולא רק כלפי בעלי חיים. כל העולם כולו הוא מלא משאבים. יש מים ויש צמחים באדמה. וככל שאתה יותר צייד, כלומר אתה רוצה להצליח להפיק יותר מהמציאות. להפיק מהמציאות את כל החומרים שיש בה, להפיק מהצמחים את כל מה שהם יכולים לתת. ואתה מחכים, אתה לומד. אתה לומד על החומר, אתה לומד על החי, על הצומח, אתה לומד. אתה רוצה להפיק חום מהשמש, אתה צריך ללמוד, לצוד, לתפוס. איך אני צד קרני שמש, עושה מזה אנרגיה. איך אני צד חשמל. כל החוכמה של האדם, זה על ידי זה שהוא מנסה לצוד עוד הרבה דברים. באמת בפרשת, בהפטרה שנקרא בשבת, בעזרת השם, הפטרה שלקוחה מהנביא, סליחה, לא פרשה, הפרשה זה פרשת וישלח, טעות שלי. פרשת וישלח, אנחנו נקרא את ההפטרה מעובדיה, שגם עוסקת בעשיו, חזון עובדיה. ועשיו הוא אדום. באמת מתואר שהתכונה העיקרית של עשיו זה החוכמה, שהייתה חוכמה גדולה. וביום ההוא יש איזו אמירה, ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. אבל אנחנו יודעים את דברי חז"ל, חוכמה באדום תאמין. זאת אומרת שהדבר העיקרי של אדום, עשיו, זה החוכמה, שיש להם חוכמה. לעתיד לבוא יתברר שעליהם חוכמה. אבל המעלה לכאורה של עשיו זה שיש לו הרבה ראש ציד, זה על הצוד. ואומר יצחק, יש פה באמת לכאורה דבר מאוד נכון. החוכמה, בעזרת החוכמה, אנחנו יכולים להתפתח. כל ההתפתחות היא בעזרת החוכמה. אתה רוצה להשתמש יותר בעולם, להפיק יותר תועלת, אתה צריך לשאול שאלות, אתה צריך לחקור, אתה צריך תחבולות, ואתה צריך להיות כל הזמן איך לייעל את יכולת שלך להוציא לחם מן הארץ, במובן הרחב של המושג לחם מן הארץ. ואנחנו בעצם רוצים לברר נושא מאוד לא פשוט, והוא מה גבולותיה של החוכמה. לכאורה חוכמה זה דבר מאוד טוב, מאוד אהוב, מאוד מביא תועלת. ככל שאדם יותר משתמש בחוכמה, אז הוא מתקדם. העקרונות של החוכמה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. החוכמה בנויה על שכל דבר אדם חוקר ושואל ומסתפק, אומר אולי אפשר אחרת, אני פה, למה זה ככה? יודע שאדם כל הזמן חוקר, מעיין ומברר, אז הוא מחכים, ולכאורה החוכמה היא תמיד טובה, תמיד מביאה תועלת, תמיד מוסיפה לנו התקדמות. אנחנו צריכים לברר מה הטיבה של חוכמה, מה העניינה. החוכמה לכאורה היא עוזרת לנו, והיא צריכה להיות הדבר הראשון. לכאורה הדבר הראשון שצריך מיד בכל נושא, אנחנו מיד צריכים להתחיל עם החוכמה. ולכן עשיו והיצא הראשון. עשיו יוצא ראשון, כלומר לכאורה החוכמה היא צריכה להיות הדבר הראשון. כל דבר שאתה נפגש איתו, כל נושא בעולם, מיד לשאול שאלות, לחקור, לברר, להתלבט, להטיל ספק, מיד לחשוב, מיד להחכים. זה הדבר הראשון. זה לכאורה המוביל. חוכמה צריכה להיות הדבר המוביל. חוכמה נמצאת בראש. לא לחינם היא נמצאת בראש. והיא צריכה להיות המובילה. ולכן גם עשיו לא רק יוצא ראשון מהבטן, אלא יוצא ראשון מהבית. כן? וכתוב על עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. הוא יוצא החוצה. אל המרחב הגדול. כן, אל השדה, אל העולם, אל המציאות. והוא מלא חוכמה. שואל שאלות. חז"ל אומרים שיצחק מתלהב מהשאלות. שעשיו שואל הרבה שאלות. זה נראה שהוא חכם. שואל, חוקר. זה דבר טוב. זה דבר מאוד משובח, חוכמה. בגלל שהוא חכם, זה מה שאנחנו רוצים לברר עכשיו.
אבל הוא נוטל פי שניים, בעצם הוא
מפסיד. אז אנחנו ננסה קצת לברר.
ואנחנו גם רואים
שעשיו
שיודע להוציא את הדברים מהארץ, כמו
שהרב אמר,
בסוף
נפקט לנזיד הזה
של יעקב.
נכון, גם זה אנחנו צריכים לברר. לכאורה עשיו הוא, יש לו ציד, הוא חכם. ורואים חוכמה באדום, תאמין. חז"ל אומרים שהוא שואל שאלות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לברר עד היכן החוכמה, האם החוכמה תמיד צריכה להיות ראשונה, האם באמת החוכמה צריכה להיות בראש. אז אנחנו ניתן דוגמה כדי לחדד את השאלה הזאת, האם החוכמה צריכה להיות בראש. החוכמה היא בעצם השאלה, הפתיחות, המחקר, הכל אפשרי, הכל צריך לברר, הכל צריך לשאול, תמיד תמיד להחכים. אז אנחנו ניתן דוגמה. אם למשל יש שעה טובה, בחור שהתחתן, והוא שמח מאוד בחתונה, שר ורקד, היה מאוד שמח. ומי שהכי רקד איתו הכי הרבה זה החברותה שלו. החברותה שלו הכי טוב, רקד איתו, שמח איתו מאוד מאוד בחתונה שלו, ורקד איתו בלי סוף. ובערך שבועיים אחרי החתונה, החברותה של החתן מתקשר לחתן. אומר לו, מה נשמע? ברוך השם, אני כל כך שמח באתי לחתונה שלך, כל כך אני נהנה, שמחתי ורקעתי, כל כך שמח שהתחתנת, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, כמה אני שמח בשמחתך, זה ממש נפלא. ברוך השם. מה רצית? שואל החתן את החברותה, למה אתה מתקשר? מה החברותה? אני מתקשר להציע לך שידוך. מה זאת אומרת להציע לי שידוך? אתה היית בחתונה שלי, ורקעת הייתי בחתונה, ואתה יודע שלפני שבועיים התחתנתי, ואנחנו התרקדנו ביחד, אז מה אתה עכשיו מתקשר אליי להציע לי שידוך? אומר, תראה, אני מאוד מאוד שמח בשבילך שהתחתנת, אבל צריך לשמור על ראש פתוח. זה מאוד חשוב להמשיך תמיד לחקור. תמיד תמיד לברר. זה לא טוב שאתה לא מברר. אתה מתחתנת, זה יפה, אבל צריך תמיד לחשוב. נגיד אתה קונה באיזה מקולת, אז מה, תתקנה שם כל החיים? תבדוק, תשווה מחירים. אולי יש מקולת מחירים יותר טובים. אתה עושה ביטוח באיזה מקום, אז מה, אתה חייב להיות עכשיו כל החיים בביטוח הזה? תשווה, תבדוק מה הוא נותן לך, תחקור. אתה צריך להרוויח מהעולם הזה, לקחת מהעולם הזה כמה שיותר. אתה צריך להשתמש בשכל שלך, לשאול, לברר, לא לקחת שום דבר מובן מאליו, כדי להפיק תועלת. עכשיו, אם אתה מתחתן עם מישהי, ואתה מפסיק לחשוב, מפסיק להתלבט. עכשיו לקחת את כל השכל שלך, והדבר הכי חשוב בחיים, שמת אותו בהקפאה. זה לא הגיוני. תמשיך לחשוב. אתה צריך להמשיך לברר ולהתלבט. וזה טוב מאוד. ממה נפשך? אם יתברר לך במחקרים הבלתי פוסקים שלך, שאתה צודק, שהבחירה שבחרת את הבחירה טובה, זה רק יחזק אותך. ואם יתברר שבאמת טעית, שיש אישה יותר טובה, שיותר טובה מהאישה שלך, זה באמת לא הגיוני, למה, חבל, אל תהיה טיפש, יש שם משהו יותר טוב לך. אתה צריך כל הזמן לחקור. השכל נועד בשביל שאנחנו כל הזמן נפיק תועלת, וכל פעם לחשוב, אולי יש משהו יותר משוכלל, אולי יש משהו יותר טוב, אולי יש אמצעי יותר עדיף. כמו שכשאתה חוקר, אתה מוציא לחם מן הארץ, ואתה חוקר, אתה משכלל את הלקיחה שלך מעולם, מפיק יותר תועלת. אותו דבר גם כאן, צריך לשמור על ראש פתוח. אומר החתן, תשמע, תגיד תודה שאני לא תורק לך את הטלפון בפרצוף. אתה משוגע, אתה משוגע. אתה רוצה להרוס לי את החיים? רק השאלות האלה שאתה שואל, רק המחשבות המוזרות האלה שאתה מדבר איתי עכשיו, שאני לא יודע מאיפה הבאת אותם. כל השאלות האלה, כל זה הורס לי את החיים. אתה יודע, אי אפשר לחיות, זה מוות. שאתה עכשיו אומר, אולי יש מישהי אחרת, אולי זה... מה זה הדבר הזה? אתה הורס לי את כל האהבה שלי, את כל החיים שלי. אתה מערער לי את כל... אני כבר מרגיש בגידה, אני כבר מרגיש רע עם עצמי. הכנסת לי לראש מחשבות שאני לא רוצה לחשוב אותן. זה מחשבות הרסניות, מחשבות של מוות. למה אתה קורא לזה מחשבות של מוות? כי זה החיים שלי. זה החיים שלי, ואתה עכשיו מטיל ספק ואומר לי בוא לחקור, בוא לזאת. אתה כאילו אומר לקחת משהו שזה החיים שלי, ובעצם להגיד לא, 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 זה לא ברור שזה החיים שלי. זה לא מקולת, זה לא שדה, זה החיים. אז מה, אז להפסיק לחשוב? כן. עכשיו להפסיק לחשוב. להפסיק, נכון, להפסיק לחקור. להפסיק להתלבט. לא לשאול יותר שאלות. לא להשוות, לא לברר, לא לצוד. לא לצוד. למה לא לצוד? כי זה האויב של החיים. אתה הורס לי את החיים. תדע לך שאם אתה מסוגל לשאול שאלות כאלו, ולהגיד אולי נתלבט, אולי יש מי שאחר, יש לך בעיה. שאתה לא יודע מה זה לקחת ללב. שאתה לא יודע מה זה לחיות. שאתה לא יודע מה זה שמשהו הוא בנפש שלך. מרוב זה שאתה כל הזמן רוצה לחשוב ולחשוב ולחקור ולזה ואולי ואולי ולהתלבט ועל כל אפשרויות, אתה לא חי שום דבר. אתה לא לוקח ללב כלום. שום דבר לא יקר לך. אז אתה מסוגל ככה לשאול שאלות כאלה ולהציע אפשרויות כאלה. זה מוות. אתה לא חי, אתה מת. אתה מת מבפנים. רק אדם שמת מבפנים מסוגל להגיד משפטים כאלה מוזרים. זה נקרא איש תם. מה זה תם? תם זה מי שמברר שיש משהו יותר חשוב מהשכל, שיש משהו יותר חשוב מהחוכמה, שכל השכל וכל החוכמה בטלים לגביו, שיש את החיים עצמם, את החיים שלנו, את הנשמה שלנו, את האהבה שלנו, את האמונה שלנו, את הערכים שלנו. אדם שחי רק עם החוכמה והופך את החוכמה לבטרה, באמת אסור לו לקחת ללב כלום. כי כשאתה לוקח ללב משהו, אז אתה לא יכול לחקור אותו יותר. כשאתה חי משהו, אתה כבר לא יכול לשאול עליו שאלות. אתה לא יכול לנתח אותו. אתה לא יכול להסתכל, אתה לא יכול לצוד, אתה לא יכול להסתכל מהצד, אתה לא יכול להתפתח שכלית. כי אתה חי כבר. כמו שאתה אוהב מישהו מאוד, אז אתה לא יכול להסתכל עליו, לעשות עליו מחקר, כאילו אתה לא מכיר אותו, מחקר קריר ומנוקאי, אתה לא יכול. זה החיים שלך. אומר יעקב אבינו, כשהחוכמה מתפרצת, היא באמת מאוד מרשימה, אבל כשהיא מתפרצת וראשונה, היא עלולה להתבלבל, שכאילו היא הדבר העיקרי, וזה לא נכון. כי העיקר זה זה החיים. העיקר זה לא החוכמה, העיקר זה החיים. אם החוכמה תהרוס את החיים, אז החיים יותר חשובים. אומר יעקב אבינו יותר מזה. האמת שמי שרק הולך עם החוכמה ולא חי שום דבר ולא לוקח ללב כלום, אז גם בסוף גם חוכמה אין לו. אומר יעקב, תסתכל, אני לוקח ללב, אני אשתה. מה זה אשתה? אני, המטרה שלי זה לא להחכים. המטרה שלי לא לצוד. המטרה שלי לקחת ללב. לחיות. זה המטרה שלי. העיקר זה לא להחכים, להשיג עוד דברים ועוד ידיעות ועוד הבנות כדי להפיק יותר תועלת מן העולם. לא. המטרה היא, המטרה הגדולה של השכל זה בשביל לעזור לדבר העיקרי היותר חשוב מהשכל, וזה לקחת ללב, לחיות. וכשאתה חי משהו, אתה לא מתלבט עליו, אין לך ספקות בו. כי ההפך מתם זה מת. זה חילוף אותיות. אם אתה לא תם, אתה מת. אתה לא לוקח את זה ללב, אתה לא חי את זה. תדע לך, אומר יעקב, כשאני תם, בגלל שאני חי את הדברים כל כך, לכן אני מתעמק בהם. אני מתעמק לא במובן של בשביל החוכמה, בגלל שהחיים מאוד חשובים לי. בגלל שאני כל כך חי, לכן אני יושב אוהלים. למה אני יושב אוהלים? אני מתעמק בחיים שלי. אני לא רוצה לצוד את העולם, אני רוצה לחיות יותר. אתה יודע שעיקר מטרת החוכמה זה בשביל החיים שבלב שלך. שאתה יכול בתוך האוהל, אתה לא צריך לצאת לשום מקום. המטרה של החוכמה זה לא לצוד את כל המציאות, לצאת לשדה, לצוד, לאסוף מי את כל. לא, זה לא מטרת החוכמה. מטרת החוכמה העיקרית, שזה יש חוכמה, בשביל לחיות. להתעמק עוד יותר, כדי לקחת ללב עוד יותר, להיות איש יותר תם, יותר חי. תורת השם תמימה, משיבת נפש. החוכמה החוכמה מאוד מתאה. מאוד מאוד מתאה. כי החוכמה, יש בה משהו מעורר התפעלות. חוכמה. יש בה משהו מכובד. היא מביאה הישגים מאוד מאוד גדולים, החוכמה. מאוד גדולים. בהרבה מישורים. היא מרשימה. היא שואלת שאלות. היא מטלה ספק, היא מעיינת, היא... יש בה איזה פאר. ודווקא בגלל זה עלולה להטות. עלולה להטות, כי מרוב חוכמה עלולים לשכוח את החיים. שהעיקר זה החיים. עשיו מגיע מן השדה. עייף. למה אתה עייף? זאת אומרת שהעובדה שאתה עסוק בחוכמה ולצוד את העולם, אתה מסיט את כל החוכמה למקום החוצה, למציאות. החוכמה לא מזינה את החיים שלך, את הנפש שלך. היא לא מביאה לנפש שלך חיים. אתה לא חי יותר בעקבות החוכמה. להפך. אתה פחות ופחות לוקח דברים ללב. הנפש שלך יותר ויותר ריקה. ריקה. כי אתה שום דבר לא לוקח לב. ככל שאתה מחכים יותר, אתה פחות יותר לוקח ללב. את זה שום דבר לא לוקח ללב. כדי שאני אוכל לצוד הכל. נראה שמה זה עייף? עייפה נפשית. עייפות נפשית. העייפות הנפשית הזאת, עשיו אומר בדיוק מהי. הנה אנוכי הולך למות. ככה עשיו אומר, לא פחות ולא יותר. הנה אנוכי הולך למות. מה קרה? מה אתה בן 100? הנה אנוכי הולך למות. כשאדם ריק, כשאדם את כל החוכמה מפנה לשאול שאלות ולא לקחת שום דבר ללב כדי להיות חכם, אז אין לו חיים. שום דבר הוא לא לקח ללב. שום דבר הוא לא חי. אז מה החיים? אז מה זה חיים בכלל? הוא הולך ומזלזל בחיים. כי אני לא חי כלום. הוא לא לקח ללב כלום. ועשיו שופך דמים. שופך דמים זה אדם שלא חי שום דבר. אז אם אתה כל כך עייף ואומר, עליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. איזה עייף אנוכי? הוא לא אומר, שמע, אני קצת רעב, תביא לי משהו לאכול. עליתני נא, אני גמור. אין לי חיים, אני עייף, תשפוך לי, תליתני נא מהדור, זה מין... מה זה? מה יצא מכל החוכמה שלך? אתה כזה חכם, אתה יודע כל כך הרבה, אבל החיים שלך נשארו ריקים, כי אתה לא לוקח שום דבר, אבל כלום ללב, ועקרוני אצלך לא לקחת ללב, כי מי שלוקח ללב לא יכול להיות צייד, כי צייד אסור לו לקחת לב, הוא צריך למתוחכם, הוא צריך לשים, לנצל את עד רבה את הפתיות ולפתות, וצייד אסור לו לקחת לב, הוא צריך להיות הכל שאלות ומחושב, בלי שום רגשות. אז בשביל מה יש לך חוכמה? מה יצא ממנה? כל הבכורה שלך, כל הרצון לקצת לראש, מה יצא מהחוכמה הזאת? מרוב חוכמה, 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 בסוף מה? כלום. לא לוקחים שם דבר ללב. אז אין, אז כלום. זה ריק. רש"י אומר שהבכורה זה עבודת השם. לא עבודת השם, זה תמימות נוראית. כל החוכמה שלנו בעיה הידיעה זה איך לוקחים יותר ללב. חוכמה זה סדר קודשי. חוכמה זה הסדר של העבודה. החוכמה שלנו, חוכמה, זה איך עובדים, איך לוקחים יותר ללב. שזה כל החוכמה שלנו. בשביל איך עובדים יותר. איך מעבדים יותר לתוך הלב שלנו. זה כל החוכמה שלנו. אין יראת השם, אין חוכמה. ראשית חוכמה, יראת השם. כל החוכמה זה בשביל היראה. היראה זה לקחת ללב. של עבודה. של לחיות. בשביל הדבקים בהשם אלוקיכם חיים. אומר יעקב, אתה לא רוצה לחיות בכלל כלום. בטח שאתה לא רוצה לחיות את עבודת השם. אז אומר, אתה צריך את כל החוכמה הזאת. את כל סדר קודשים, סדר טהרות, חוכמה ודעת, שמה אתה צריך את זה. רש"י אומר ש... סב שאל את יעקב, מה הטבעה של עבודת השם? הוא אומר, הטבעה של עבודת השם זה המון הלכות חמורות מאוד. עזרות ועונשין וזה. למה? מה כל החוכמה הזאת? אנחנו נמצאים בשאלת השאלות. מה מטרת החוכמה? בשביל מה יש לנו חוכמה? האם החוכמה זה בשביל לצוד את המציאות? או שהחוכמה זה בשביל יותר ויותר לחיות, לקחת יותר לחיים? מה מטרת החוכמה? העולם המדעי, חוכמה באדום, מאז ועד היום עסוק בזה, שמטרת החוכמה זה לצוד את העולם. בעזרת החוכמה אפשר יותר להשתמש במציאות, להפיק יותר תועלת, בכל המישורים והתחומים. אבל הכי חשוב זה שאל תיקח ללב. כי אם תיקח ללב, באותו רגע אתה כבר לא יכול להיות חוקר. אתה לא יכול להיות אובייקטיבי. אתה לא יכול לשאול שאלות נוקבות. אתה לא יכול לפתוח נושאים לדיון. לא הכל פתוח. לא על הכל אפשר לדבר, לא הכל אפשר להציע. אז יש פה נושא שאי אפשר לברר אותו. כי אנחנו חיים אותו. אז מה שאתה חי, אז אתה מנוע מלשאול עליו שאלות. זאת אומרת שבאיזשהו מקום החוכמה בסוף מובילה למוות.
אבי יכול לתת דוגמה איך משתמשים בחוכמה כדי לחזק את החיים?
כל מה שאתה עושה כל היום פה בישיבה, לא? מה אתה עושה כל היום? אתה כל הזמן לומד דברים שהמטרה שלהם זה לחיות אותם. למה אתה לומד תורה? כדי לדעת מה לחיות. במה להאמין? מה לקחת ללב? כל ההלכה שאתה לומד, אתה לומד כדי לקיים אותה, כדי למסור את הנפש עליה. כל דבר שאתה לומד זה בשביל, זה החיים שלנו. כל הלימוד הוא בשביל זה. אתה יותר ויותר חוקר ויותר מברר בשביל עוד יותר לקחת ללב. אתה לומד מה זו תפילה כדי עוד יותר להתפעל. אני לא לומד מה זה שבת כדי שעוד יותר לחוות את השבת. הכל בשביל עוד יותר לקחות, עוד יותר להרגיש ולהתמסר. אז החוכמה היא בשביל החיים. העיקר זה החיים. כן.
אז למה אנחנו מתעסקים יותר במסכות של החיים ויותר במזיקים?
מה, החיים זה... אז החיים, רוב החיים זה נזיקים. מה לעשות? תצא רגע אחד מהבית מדרש, אתה תראה שרוב החיים זה נזיקים. המקום הכי אינטנסיבי בעולם זה נזיקים. זה המקום הכי בוער, הכי אינטנסיבי, הכי הרבה, הדבר עם הכי הרבה שאלות בוערות, זה לידי ממונות. הרוצה להחכים, יעסוק בממונות. כל יום יש רק כמה דיונים ממוניים וכמה שאלות ממוניות יש כל יום. רוב הבעיות בעולם זה נזיקים. זה הדבר שהכי נוגע ללב של האנשים. לידי ממונות, זה כל המידות. זה התאוות, זה היצרים, זה הכבוד, זה הגאווה, זה הממון, זה הכל. זה כל השאלות הכי כבדות של החיים. זה ממונות. זה הדבר שצריך לקחת ללב. הכי, הכי דחוף או הכי מרכזי עליהם שצריך לקחת. וכל הדורות היה ככה. כי הגזל, אומרים חז"ל, זה דבר שנפשו של האדם חומדת. כולם עוברים על גזל, אומרת ככה, כולם בגזל. חלקם בעריות, אבל כולם עוברים על גזל. זה משפט חזק, קשה של הגמרא, שכולם עוברים על גזל. כי דיני אמנות זה קשה. זה החיים, אתה לוקח ללב או לא. אנחנו נראה את זה בשבת הבאה. יעקב, אתה תראה מה, איך נראה איש של לומד חושן משפט, לומד בבקמה, במציאה. אז המעסיק שלו מרמה אותו 20 שנה. אבל יעקב הוא איש תם. והוא למד חושן משפט, הלכות שכירות פועלים, אומר הרמב״ם, והוא לא זז. הוא חי. הוא חי את האמת. ו-20 שנה אנוכי עמך, והוא עובד. לא מועל בעבודה שלו אפילו יום אחד, למרות שהמעסיק שלו רמאי גדול. אבל הוא אומר רמאי, אני חי את זה. אני חי מה שכתוב בתורה. לכן, 20 שנה, יום אחד הוא לא הפסיד. כן.
עניין לחקור את מעשה הבריאה, לפתח אותו
כבר... בוודאי, זה עניין מצוין. אבל צריך לזכור מה המטרה. המטרה יותר חשובה, היא מטרה מצוינת. זה לקחת ללב, זה להיות אנשים חיים. אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם. ויש עניין גדול לחקור את הבריאה ולהחכים ולדעת, אבל המטרה יותר גדולה היא להיות ירא אלוקים, להיות אוהב השם, להיות דבק בדרכיו. ובשביל זה בעיקר יש חוכמה. יראת השם היא חוכמה, היא החוכמה העיקרית. זאת החוכמה, עיקר החוכמה היא בשביל זה, של החיים. כי אם אדם חכם והוא צייד והוא לא לוקח ללב שום דבר, אז הוא מת, כי הוא לא חי כלום. ויעקב אבינו, אומרים חז"ל, לא מת. גמרא בתענית אומרת שהוא לא מת. מקיש זרעו הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אפוא חיים. יעקב אבינו חי.
זה חי. ליעקב אבינו היו חיים מאוד קשים, הוא אומר...
בגלל שהוא תמים, לאנשים תמימים יש חיים קשים, זה נכון, אני מסכים איתך. אנשים שלוקחים ללב, זה לא קל להם. זה אני מסכים. ולכן הרבה אנשים מעדיפים לא לקחת ללב. ככה אתה בטוח, מסתדר ככה. צייד. יעקב לא צייד, לכן הוא קשה לו.
יצחק חשב שהחוכמה היא...
אבל הוא התפעל מהחוכמה הזאת של ישראל. יש פה חוכמה מאוד גדולה. זה דבר עצום החוכמה הזאת. זה באמת מרשים. יש הרבה כבוד לחוכמה. הוא לא רק, הוא מכבד את הציד. זה מה שהוא, גם בהמשך, למה הוא רוצה להביא לו ברכה? הוא אומר, לך תצוד. הציד שלך, זה, יש לך, יש לך המון חוכמה. זה דבר מאוד חשוב, החוכמה. בעזרת החוכמה אפשר להפיק המון דברים מהעולם. ורבקה אומרת, אני רואה שמרוב החוכמה שלו, כל כך כל כך מלא חוכמה, כל כך הפך את החוכמה לנושא, למטרה, שבפנים, בפנים, בפנים, הוא לא לוקח ללב שום דבר. עכשיו זה מאוד קשה, כי אדם חכם, שהוא עוסק בחוכמה, הוא מעורר כבוד. וגם מאוד מעניין לדבר איתו, כי הוא מאוד חכם. אבל רק בפנים, בפנים, מאחורי, בסתר, האמת הפנימית שהוא לא לקח שום דבר עליה, שהוא לא חי כלום, שהכל נבוב. כן,
למה שאתה מחפש את התמימות הזאת עם מלאבי
משלים? אתה מעדיף למות?
למה?
אני שואל, אתה מעדיף להיות אדם שלא לוקח את החסד ללב ולא את הרחמים ללב ולא את השלום ללב ולא את האמת ללב ולא את הידידות ללב, ולא את האהבה, לא לוקח שום דבר ללב. אתה מעדיף להיות אדם שלא לוקח שום דבר ללב? חברות, כן, אבל לא לוקח את זה ללב. אהבה, לא, הכל לא לוקח ללב. מה שבטוח. כך אני שומר על חופש אקדמי. אני לא לוקח שום דבר ללב, זה מה שאתה רוצה להיות?
לא, שזה בעצם החיים האלה יהיו חיים שהם משלמים את...
אז ברגע שאתה לוקח ללים, דברים ללב, מיד יהיו לך קשיים. מיד. אם אתה לוקח, נגיד, את האמת ללב, אדם שלוקח את האמת ללב, יש לו מלא קשיים בכל העולם הזה. מלא.
למה זה תבוא כך?
מה?
למה זה טבוע ככה?
שיש קשיים? כי כשאתה נאמן לאמת, אז אתה לא מוכן, לא מוכן לוותר עליה, נכון? שמה לעשות, יש לפעמים מציאות שאם אתה תשקר, אתה תסתדר. החיים מסתדרים יותר טוב, יותר בקלות. כשאתה עוזב את הערכים שלך, אתה מסתדר, אתה יכול ככה, ככה, ככה. יש לך יותר אפשרויות, לכאורה. כשאתה חי משהו, וכל הלב, יש לך פחות אפשרויות. יש לך פחות בחירה. אז זה יותר קשה לך, כי יש לך פחות... אין לך הרבה מה לעשות. כשאתה מאמין בשלום, מאמין בידידות, באהבה, בנאמנות. יעקב נאמן. אתה יודע מה זה להיות נאמן? זה מאוד קשה. אתה לא בוגד, אתה יודע מה זה קשה? אדם שלא מדבר לשון הרע, יש לו, הוא לוקח את זה ללב, לא מדבר לשון הרע, זה הרבה יותר קשה לו. יש לו פחות בחירה. ככל שאתה יותר חי, אדם שהחליט להתחתן מכל הלב, הוא אוהב רק את רעייתו. אז יש לו פחות, הוא לא מוכן לחשוב על אף אחד אחרת. אז הוא עכשיו מוסר את הנפש על רעייתו. מוסר עליה את הנפש. כן, אחרת. כשאדם נאמן למולדת שלו, זה קשה להיות נאמן למולדת. יש מלחמה, ואתה לוחם, חייל, מגן על המולדת שלך, ואתה מרגיש שהצבא מהצד השני הם יותר חזקים. ואני שונא להפסיד, אנחנו לא אוהבים להפסיד. אז אם יש לך טיפת שכל, תעבור צד. למה אתה בצד של המפסידים? תמיד עדיף להיות בצד של המנצחים. אז למה אתה לא עובר לצד של המנצחים? כי אתה לוקח ללב שאתה נאמן למולדת שלך. מה, למה? תפתח, תעזור, תשחרר, אתה תסתכל, הם הולכים לנצח, תעבור צד, חבל. מהר תעבור ולא תהיה במפסידים, חבל. תאמר על הסוס הנכון. זה אומר שאתה לא חי שום דבר, עדיף למות. וזה מה שבדיוק הסב אומר, עדיף למות, זה נכון. אז מה נשאר? לנחם את עצמו בנזיד עדשים. כי באמת הוא לא חי כלום. אז אנחנו רואים תופעה נוראית, שבמקום שיש כל כך הרבה חוכמה, אנשים נהנים מכאלה שטויות. איך זה יכול להיות? שבמקום שיש מדע וטכנולוגיה וחוכמה, אנשים חייבים ללכת לבדר את עצמם בשטויות, בתאוות, באוכלים, בהבלים. למה? למה אתם צריכים כל כך הרבה שטויות? כי הנפש שלהם ריק. כי הם לא חיים כלום. אז באמת זה ריק. אבל מי שממלא את החיים שלו, וכל העם חוכמה זה בשביל לחיות, החוכמה תחיית בעליו, שזה יש חוכמה, אומר קהלת. כי מוציא מצא חיים, הוא לא צריך שטויות. הוא לא עליתני ולא עייף, אני הולך למות וזה. הוא חי. יעקב הוא חי. לא צריך שום דבר, רק הוא כל הזמן, החוכמה, החיים שלו גדלים כל הזמן על ידי החוכמה. החוכמה כולה בשביל החיים. הנושא שלנו זה בעצם לברר מה זה תורה. יעקב אבינו זה התורה. חז"ל אומרים שיעקב אבינו גדול על לומדי התורה. שהוא 14 שנה לא ישן. 14 שנה שהוא היה בישיבת שם ועבר, אומרים חז"ל שהוא לא ישן בכלל. רק למד תורה כל הזמן. אחרי 14 שנה כתוב וישכב במקום ההוא וילן, הלך לישון. חז"ל אומרים שעכשיו הוא הלך לישון, כי 14 שנה הוא לא ישן, רש"י, בתחילת פרשת ויצא. 14 שנה בבית שם העבר לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה. גדול לומדי התורה, רבי יעקב אבינו. מורשה קהילת יעקב. הנושא שלנו בעצם לברר בין תורה לחוכמה. יעקב לסב, זה בירור עמוק. מה זה תורה ומה זה חוכמה? מה תפקיד השכל של האדם? האם השכל זה בשביל התורה או השכל של החוכמה? זה בירור בין שתי טיפות, בין יעקב לעשו. מה זה השכל? מה העניינה של החוכמה? ברור איכותי בין שתי חוכמה, בין השכל. ברור, באמת זה ברור בין חיים למוות. בין חיים למוות. כי במקום שאין תמימות, שלא לוקחים ללב, כל החוכמה תהפוך למוות. כל החוכמה תהפוך למוות, למפלצת. במקום שאין תמימות, החוכמה תהפוך למפלצת נוראית שאף אחד לא יודע איך לעצור אותה. כי אף אחד לא לקח ללב כלום. אז אפשר, הכל היה אפשר לפתח בזה. הכל יכול להיות, רגע, אבל... אז כל החוכמה הופך להיות מעשה שטן. עם חוכמה אפשר להרוג מיליונים. עם חוכמה אפשר להרוס חיים של, שבלי, של מיליארדי של אנשים. עם חוכמה, אתה יודע מה אתה אפשר לעשות? אפשר לשבש את כל הנפשות של כולם עם חוכמה. אם אין לך תמימות, אם אתה לא לוקח שום דבר ללב, אם אתה לא מרגיש כלום, החוכמה יכולה להיות הדבר הכי מסוכן בעולם.
חוכמה.
עכשיו אנחנו מדברים אותו דבר.
זה פועל המפעל ש...
כן.
אם אפשר ללמוד ולהחכים במינים של...
כן, אם אדם לומד תורה. אם אדם כל הזמן לומד תורה גם, אז הוא דואג לזה שגם שהוא לומד חוכמות, זה מצוין, אבל הוא כל הזמן דואג לקחת ללב. כל הזמן.
אז יש להם עוד
חוכמה
לקחת
אותה
ללב, אם לקחת
אותה
ללב.
כן, חייבים. חייבים לקחת ללב, אחרת נוצרות בעיות. אם אדם לומד חוכמה, אבל לאט לאט שום דבר, הוא מתרגל שהוא לא לוקח כלום ללב, שום דבר. הופך להיות הנפש, זה תרבות כזה, ששום דבר לא לוקחים ללב. זה רע מאוד. כי יכול להיות שאתה לא לוקח ללב וזה את המחשב, כן? אבל את החבר שלך אתה צריך לקחת ללב. ואם אתה מתרגל שלא לוקחים ללב שום דבר, אז גם את החבר שלך בסוף אתה לא לוקח ללב.
מה זה ללמוד
חוכמה
ולקחת ללב? אני
רואה
משהו
ולוקח
ולא.
אז אני אספר לך. לפני כמה שנים, 3 שנים, הגיעו אצלנו לישיבה שני בחורים נפלאים, חכמים מאוד. הם היו בעתודה, במקצועות מאוד מאוד של מדע הייטק מאוד גבוה, והם היו במקומות הכי הכי סודיים. והם השתחררו מהשירות הצבאי שלהם, עשו תואר שני, ובאו ללמוד. ובאחד השיעורים הראשונים שהם היו, אז דיברנו על זה שכל המטרה של החוכמה, זה חייב להיות בסוף הלב של האדם, ושאם לא עוסקים בלב זה לא טוב. אז הם אמרו לי, באמת לא עסקו בלב. לא יומן, אמרתי להם, זה באמת חמור מאוד. כשאדם לומד כל כך הרבה שנים חוכמה, ואין פעם אחת שעוסקים בלב. מה אתה? לא עוסקים. מה הערכים שלוקחים ללב, מידות, כל מיני דברים, לא, כלום, לא מדברים על זה. לא קיים. ואז אחד אמר לי, והשני מיד עינן בראש ככה, אמר לי, עכשיו זה כל כך מטלטל אותי משהו שפעם היה לנו. הם היו, הם סיפרו לי, ולא מזמן, עוד פעם שאלתי אותם, הם שניהם עוד פעם, סיפרו לי את זה בהתרגשות. היה להם מבחן מאוד גדול באיזה אחד המקצועות. לפני המבחן, המרצה אמר להם, שמעתי שפה בכיתה יש תופעה חמורה מאוד, שלקראת המבחן, התלמידים המצטיינים, עוזרים לתלמידים החלשים להתכונן למבחן. זו תופעה מאוד מאוד חמורה, ואני אוסר עליכם, אוסר על התלמידים המצטיינים, לעזור לתלמידים החלשים להתכונן טוב טוב, אסור. נכון, למה? כי כל המבנה פה הוא מבנה מדעי, הכל מדעי. והמבחנים גם הם צריכים לשקף את האמת המדעית, שיש התפלגות טבעית של ציונים, שיוצרים איזה גרף כזה. ולפי זה הם מקבלים החלטות למי המצטיינים ומי זה וכל מיני דברים. ועכשיו אתם, כשאתם עוזרים אחד לשני, אתם הורסים את כל את כל המבנה המדעי של כל איך שהכל בנוי פה. אסור לכם לעזור אחד לשני, כי יותר חשוב שהמקבלי ההחלטות ידעו מי המצטיין ומי לא בכל מיני מדדים, כי זה מקדם את המדע. אבל אני לא מרשה לכם לעזור אחד לשני. אז צריך לדעת שהחיים יותר חשובים מהחוכמה. לא שאנחנו נגד החוכמה, אבל החיים זה הכי חשוב. כי עשיו הוא לא לוקח ללב. אז מה רש"י אומר? שעשיו התחתן בגיל 40, נכון? למה הוא התחתן בגיל 40? רש"י, היה 40 שנה צד נשים מתחת ידי בעליהם. מה זה לצוד נשים 40 שנה? אתה יודע מה זה לצוד נשים? זאת אומרת, אתה לא לקחת שום דבר ללב. אתה לא לוקח ללב, ואתה לא מכיר בכלל שאנשים לוקחים ללב. אין לב. אתה יודע למה? כי אתה צייד. אתה לא לוקח שום דבר ללב. כי זה הופך להיות עקרוני, שאסור לקחת ללב. כלום. ואז גם כשאתה לומד תנ"ך, אל תיקח ללב. אחרת אתה לא יכול להיות חוקר תנ"ך. אם אתה לוקח ללב את התנ"ך, איך תהיה חוקר תנ"ך? איך תהיה חוקר של, מחשבת ישראל אם אתה לוקח ללב? אי אפשר לחקור ככה. אז קראתי לפני כמה שנים מאמר, הוא מביא איזה רמב״ם, הוא אומר שהרמב״ם לא מסתדר עם הגמרא הזאת, עם המקור הזה, עם המקור הזה. אז הוא אומר, אני חייב לומר שכנראה הרמב״ם ישן קצת, אולי הוא לא היה עירני כשהוא כתב את זה, הוא היה קצת עייף. זה ברור לי שהוא סבל מחוסר עירנות כשהוא כתב את זה. זאת אומרת שאתה לא לקחת את הלב אף פעם בחיים שלך את הרמב״ם. אם היה לך יראה לרמב״ם, שלא היית לומד רמב״ם, אלא ירא מהרמב״ם, מתרגש מהרמב״ם, דבק בקדושה שלו, אתה לא היית יכול להגיד משפט כזה מהפה שלך. לא יכול. ואז אחד אומר, יש מחלוקת רב ושמואל. למה נחלקו רב ושמואל? רב היה בארץ ישראל, והוא הושפע מהמשפט הביזנטי שהיה בארץ ישראל, ושמואל היה בבבל, אז הוא הושפע מהמשפט הפרסי שהיה בבבל, ולכן הם מתווכחים, כי באמת מצאנו בנושא הזה בדיוק הבדל במשפט הפרסי למשפט הביזנטי. זה מחקר. אבל אם אדם לוקח ללב מי זה רב ומי זה שמואל, הוא לא יכול להגיד את זה, הוא לא יכול לחשוב ככה. מי זה רב ושמואל? השאלה אם אתה לוקח ללב. אם אתה לוקח ללב, אתה מאמין שיש השגחה, ושיש תפילה, ושיש ריבונו של עולם, ויש מטרה לעולם, אתה מתנחס אחרת. יש המון המון דברים של הלב. גם בתוך עולם המדע, גם בתוך עולם המדע יש המון 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 שאלות של לב, המון, שמכריעות המון דברים בחיינו. כן. לא. יש דברים שאנחנו לוקחים ישר ללב. נכון. נכון, צריך גם שם לבדוק מה לוקחים ללב, מה לא, נכון. אני חושב שבבית ספר לרפואה, הנחת עבודה, שהרופאים באמת רוצים לרפא את החולים. זאת אומרת, הם לוקחים את זה ללב. הם לא אומרים, אני לא יודע, מגיע חולה, לרפא או לא לרפא, לא יודע. תראה, אם זה משתלם לי, אם זה כדאי לי, אם זה מכבד אותי, אני ארפא אותו. אם לא, לא. אם המדע, החוכמה היא המטרה, אז לא כל חולה אתה תרפא. כי זה לא מקדם אותי. לא ייתן לי כלום. לא הוסיף לי שום מחקר, שום עניין, שום הישג. אז למה אני ארפא אותו עכשיו? למה אני בזבז זמן, אנרגיה, כסף עליו? בשביל מה? לא יוצא מזה שום דבר. אם אתה צייד, אז טוב שברופאים לגיהנום. טוב שברופאים לגיהנום. למה לגיהנום אומרת הגמרא? קידושין. למה? כי הוא לא מרפא את כולם. למה? כי הוא צייד.
אבל זה לא דווקא, אנחנו
שאומרים
לפעמים
לא לרפא
את כולם, נגיד,
אם גוי בשבת לא, אנחנו מרפאים אותו. בטח מרפאים. לא, לא מחס ושלום. מרפאים אותו.
זה די.
אנחנו לוקחים ללב את השבת, ואנחנו לוקחים ללב את הגוי. לוקחים ללב הרבה דברים, לכן קשה לנו פה, ואנחנו צריכים להכריע בסוף. לוקחים ללב המון דברים, ואנחנו צריכים, מתלבטים בכל הדברים שלוקחים ללב, וצריכים להחליט ביניהם, זה קשה. יש לנו את הגוד, יש לנו את השבת, יש לנו את הדאגה לעם ישראל, יש לנו את קידוש השם, והמון דברים לוקחים ללב. אנחנו צריכים לשקול את הכל ביחד. ההפך בגלל שאנחנו לוקחים יותר מדי דברים ללב. יש לנו הרבה דילמות, הרבה התנגשויות. אם לא לוקחים ללב, לא לנו שאלות.
היחס בין התורה לחוכמה זה יושב על אותה נקודה של רגישות לעומת אדישות?
כן. שבעצם ככל שאנחנו, אומר יעקב, ככל שאני לוקח יותר ללב, אז דווקא יש לי יותר שאלות. אבל השאלות שלי עכשיו זה שאלות בגלל של אדם שלקח ללב. שהוא חי, ולכן הוא שואל. עוד אבין הוא חי. כן.
אנחנו רואים... כאילו, פעמים, פרשת, רואים שדווקא המחמת שיעקב פרץ קדימה, זה שהוא הביא ל... שהוא הביא אותו באמת הדש... לסר מהאנשים, וגם שהוא לקח לסר את הבגדים, הוא השתמש בחוכמה של סר. כאילו, יכול להיות שהאיזון הוא... האיזון בין החוכמה לבין ה... בין החוכמה לבין התמימות, זה כאילו כל העבודה שלנו בעבודת השם זה למצוא, לדעת להגדיר איפה צריך להשתמש בתמימות ואיפה בחוכמה.
התמימות היא המטרה. החוכמה זה האמצעי. זה נכון שלפעמים אנחנו אמצעים, משתמשים במחקר, בבגדים. אגב, בגד ולבגוד. אז אנחנו לפעמים צריכים להשתמש בחוכמה. אבל המטרה היא החיים. המטרה זה התמימות, הנאמנות. והמטרה בסוף זה לחיות. צדיק מותו יחיה. ותמיד תהיה עם השם אלוקיך. בסוף המטרה שלנו לחיות את התורה, לחיות את החיים, לחיות. לקחת ללב. אנחנו לב באיברים.
אבל אם בן אדם הוא כל הזמן תמים, אז כאילו גם בסוף, הוא פחות, יש צד שהוא פחות חי. אם הוא כל הזמן הולך על התמימות, אז יש צד כזה שאפשר לראות את התמים כזה, כזה פחות, לאו כזה, שזה פחות...
הוא לוקח ללב, מה אתה רוצה? אדם שלא לוקח ללב, הוא לא מסתער. הוא לא מסתער, הוא לא יהיה גיבור בקרב, כי הוא לא לוקח ללב. הוא לא יהיה גיבור, הוא לא יעזור לאנשים, הוא לא ימסור את הנפש, הוא לא יתנדב, הוא לא ישקיע, הוא לא יהיה מסור, כי הוא לא לוקח ללב. על מה אנחנו מדברים? מדברים על, הדבר, על, על השאלות האלו, יש מסירות נפש? יש התלהבות? למה שלא לוקח ללב? הוא לא מתלהב, להתלהב זה תמים. להתלהב זה תמים. מה אתה מתלהב? מה אתה לוקח ללב? שמור על מרחק. להתלהב, להתמסר, להסתער, להיות גיבור, לתת את הנשמה. ידידות, אהבה. זה העוצמות של החיים, זה תמימות, זה נקרא תמימות. אדם תמים, הוא נותן הכל. הוא חי. הוא לא ככה, לא יודע, אני בצד, מסתכל, לא יודע, כן, לא, הוא חי בקולו, בכל הכוח שלו, הוא שר בכל, דוד שר ורוקד, אז מסתכלים עליו, מה דוד, מה אתה מתלהב ורוקד פה ושר? כן, אני רוקד ושר, בכל הלב, בכל העוצמה, תמים, נכון, תמים, הוא מתפלל בעוצמות, כי הוא תמים, בוודאי, מי שהוא לא תמים, אז הוא לא מתפלל בעוצמות, לא יודע, השם שומע, לא שומע, לא יודע, נחקור, אין נוכחות, אולי ספק. ככה אפשר להתפלל בכל העוצמה, לכתוב תהילים, אפשר ככה. מי שלא אוהב בכל הלב יכול לכתוב שיר השירים? רק אנשים תמימים כותבים כאלה שירים. בכל הלב, בכל הנפש שלהם. על זה הקרב. מה בסוף יהיו לנו? דוד, שלמה, אנשים גדולים כאלו, גיבורים, שמואל, אנשים, זה מה, ישוע בינו, זה אנשים שרוצים, משה רבנו. אדם גיבור. גיבור מארץ הגיבורים. שצריך, אז הוא לא סופר אף אחד, הוא הולך עם האמת שלו, כי הוא חי. בני יהודה, בן יהודה, בן איש חי, רב פעלים. ניקה את אריאל מואב. זה אנחנו, על זה הקרב עכשיו. מי בסוף, איזה אנשים יצאו? אנשים חיים או אנשים מתים? שמרוב חוקים 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 ולא חיים שום דבר. אני לא מסכים שקראו לדוד המלך וליהושע בן נון בכינויים שכינית. לא מסכים לזה. אנשים שהם כל החיים שלהם חיים. תמימים, דוד, האדם הכי תמים בעולם, דוד. איזה אדם תמים. מאמין בהשגחה, מאמין בהשגחת השם, בתפילה, מאמין בעירת שמיים, מאמין בגבורה, במסירות את הנפש על עם ישראל. אם הוא לא היה תמים, הוא לא היה נלחם נגד גוליית. הוא בא לגוליית, אומר, בתמימות מוחלטת, הקדוש ברוך הוא איתי, ואתה תמה, ואני נצח אותך. אז מה יש לך? תמים, אמונה מלאה, זה תמים, זה כמו גיבור. בגלל שהוא תמים. פה זה מוכרע. טוב, ישועות ונחמות, שבת שלום לכולם, שרות שלום.